בסדר. טוב, כפי שראיתם, אנחנו בעזרת השם נעסוק בחודש הקרוב, אולי קצת יותר, בהלכות יום טוב. כמו שאמרתי, הלכות יום טוב, אז הן באמת בסיסיות, כי הן מקיפות את כל המלאכות שיש בשבת, אבל עם האספקט המיוחד של יום טוב, בניגוד לשבת. ומה שנעשה היום וגם בשיעור הבא, נדבר קצת יותר על הכללים של המלאכות, ואחר כך יהיה שיעורים יותר ספציפיים על מלאכות מסוימות, ממש את הדינים הפרטיים. אז קודם כל נדבר על קדושת יום טוב. קדושת יום טוב כשלעצמה היא די, אפשר לומר, קרובה לקדושת שבת. קדושה, אני מדבר, יש שני עניינים של קדושה. כתוב בתורה שמקרא קודש, שהגמרא בערכין אומר שמקרא קודש זה בדרך כלל דבר שכרוך באיסור מלאכה. אז את איסור המלאכה אנחנו נבחן כמובן בהמשך השיעור. אבל את הצד הראשון של ההיבט של מה שנקרא זכור של שבת, מה קורה ביום טוב? זאת אומרת, העניין של של כל שאר הדברים, של כבוד ועונג, שמחה, קידוש וכדומה, אז נעשה קצת על זה גם כן נדבר. אז הספרי, הוא דורש את הפסוק מקרא קודש, הוא אומר שזה ארעם במאכל ומשתה וכסות נקייה, כן? ארעם, זאת אומרת מלשון אירוע, מקרא זה מאורע, וצריך לעשות אותו על ידי כסות ומאכל ומשתה. זה מה שהוא מבין קדושת המועד, לקדש אותו באופן אקטיבי. האונקלוס לעומת זאת מתרגם את זה כמאורה של קודש, זאת אומרת לא זה אירוע שהוא כאילו ניתן לנו כמצב שבו יש קדושה, ולא שאנחנו צריכים להפוך אותו להיות קדוש. בראשונים עצמם, ברמב"ן וברש"י לתורה, יש שני ביטויים אחרים למקרא. הרמב"ן בפרשה הקודמת, פרשת אמור, אומר שמקרא זה מלשון לאסוף, זאת אומרת, פשוט זה זמן שבהם היו אוספים את האנשים, קרואים, כן, קרואים אותנו קרואים מוזמנים, אז כך גם זה זמן של אספה, שבהם אוספים את הציבור לצורך איזושהי עצרת, לצורך איזשהו מאורע, ורש"י אומר לא לקרוא לאנשים, אלא לקרוא ליום בשם של קודש. ואיפה אנחנו עושים את זה? איפה אנחנו קוראים ליום בשם של קודש? בקידוש, וגם בתפילה. בתפילה יש איזו חובת הזכרה שאנחנו מזכירים, אז זה ככה הוא מסביר, רש"י. אז בעצם יש לנו את הביטוי של מקרא קודש בסממנים הללו של כסות נקייה, ראינו את זה, ומאכל ומשתה, וגם בעניין של קריאת השם, אולי האספה, מה שהרמב"ן מדבר. רמב"ן מאוד יפה בפרשת אמור על כל העניין הזה של המועדות, מומלץ לראות אותו בפנים את כולו. בכל אופן, אז זה לגבי מקרא קודש, ודיברנו על חול המועד, ראינו את ההבחנה בין המעשה האקטיבי של הקידוש שקיים ביום טוב עצמו, בעוד שבחול המועד זה יותר אירוע של קדושה, אבל לא שיש לנו חובה ממש לקדש אותו בידיים. אני חושב את כל הסממנים הללו שראינו, גם כשמזכירים את הקדושה שלו, אז לא מזכירים בחול המועד, אלא רק את השם של חג המצות, אבל לא את זה שהוא יום טוב וכו'. מורידים מילה אחת, כן?
יש פה איזה גם שעוד וגם יום טוב, וזה במקרא קודש?
כן. עכשיו בואו ננסה קצת יותר לבחון את הדברים בצורה מפורטת. וזה ככה, אז בדרך כלל שאנחנו באים לבחון באמת קדושה של המועדים, אז יש ארבעה דינים, מבחינת תעשה הכל אני מדבר, כן? לא מבחינת הלא תעשה כרגע. אז בדרך כלל אפשר לבחון את זה בכמה ממדים, בדקנו את זה כשדיברנו על ראש חודש, גם כשדיברנו על חול המועד, אז גם נבדוק את זה כאן. אז דבר ראשון זה קידוש, האם יש חובת קידוש ביום טוב בדיוק כמו שיש בשבת? אז הרמב״ם באמת הוא פוסק שמקדשים ביום טוב כמו בשבת, שכולם שבתות השמן. זאת אומרת, אותה מצווה שיש בשבת יש גם ביום טוב, כי הוא נקרא שבת, כן? פסח נקרא שבת בתורה, ממחרת השבת יום כיפור נקרא שבת שבתון וכולי. אז המועדים בעצם נקראים שבת, וכדרך שאתם יש לקדש את השבת יש לקדש, כך יש לקדש את ימים טובים, ככה אומר הרמב״ם. ולפי דבריו יוצא שקידוש ביום טוב זה מהתורה, ועל המגיד משנה שם מצטט כמה וכמה ראשונים שאומרים שבעצם החיוב הוא חיוב רק בשבת, אין חיוב ביום טוב מהתורה, זה רק מדרבנן, שכל מה שראינו מקודם הספרי וזה, שזה בעצם רמז ממה שקרוי מקרא קודש, אין לנו ציווי אקטיבי לעשות את זה, אלא זה בעצם ההגדרה של יום טוב היא שהוא יהיה מקודש, ולכן הם סוברים שאין חיוב מהתורה, אבל יש חיוב מדרבנן. זה בעצם מה ש סבורים שעה הראשונים. בכל מקרה רואים שקידוש, אבל הוא יותר קשור להיבט של שבת ופחות להיבט של יום טוב. זאת אומרת, גם מה שראינו בספרי, שזה להרעם במאכל ומשתה וכסות נקייה, פחות זה מופיע בעניין של הקידוש, כן? מה שציטטתי בשם רשי זה להזכיר בתפילה ולא בקידוש, לא לעשות קידוש ליזום, אלא שהתפילה תהיה תפילה של יום טוב. אבל לעשות קידוש זה כבר חידוש, הרמב״ם סובר שזה באמת קיים גם ביום טוב, אבל שוב, כפי שאמרתי, איך הוא מגדיר את זה? שכולם שבתות השמן. הוא לא אומר גם ימים טובים צריכים קידוש, אלא בגלל שהוא נחשב שבת, אז צריך קידוש. זאת אומרת, שבת היא זאת שצריכה קידוש, ופשוט יום טוב הוא גם מוגדר שבת, ככה הוא לומד. טוב, זה לגבי קידוש. מה לגבי כבוד ועונג? אנחנו מכירים את ההלכות המרובות שיש בכבוד, גם בשבת, וגם גם בכבוד וגם בעונג. עונג זה יותר לאכול ולשתות, לעשות דברים, שיהיה לנו כיף, וכבוד זה להיזהר, להיזהר מכל מיני דברים שהם דומים למלאכה, דברים שהם לא ראויים, או לפני שבת להכין את עצמנו שזו רחיצה והכנת התבשילים ועוד כל מיני דברים כאלה שהם גם קשורים לכבוד. אז האם זה קיים גם ביום טוב? אז פה המכילתא דורשת את זה מהפסוק ביום הראשון מקרא קודש. אז פה ראינו קדשהו במאכל ובמשתהו ובכסות נקייה, אז יש את העניין של ההכנה לקראת יום טוב, וגם ביום טוב עצמו להיות ראוי בצורה מכובדת. והרמב"ם גם כן פוסק את זה שכשם שמצווה לכבד שבת ולענגה, כך כל ימים טובים. מאיפה הוא לומד את זה? יש פסוק. לקדוש השם מכובד. כן? וכל ימים טובים נקראים מקרא קודש. כן? לקדוש השם מכובד, וכתוב בתורה מקרא קודש. אז אותו לימוד, אותו פסוק שמופיע בישעיהו, אז גם מרבים אותו לימים טובים. ככה גם פוסק השולחן ערוך. בסימן תפקוף כפתת, הוא מביא את כל הפרטים הללו של כבוד ועונג, שיש חובה לעשות. כך גם לגבי הסעודה, יש את העניין של, לעשות לחם משנה, כי מסבירים שלא ירד מן גם בימים טובים, בזמן שעם ישראל היו במדבר, אז לא ירד להם מן גם אז, לא רק ביום שישי, אז ממילא צריך לחם משנה. וקובעים את זה על יין ובגדי יום טוב אפילו יהיו יותר טובים משל שבת, כן? יש איזשהו היפוך כזה שביום טוב אפילו מקפידים. כשמדמו קצת, תראו שלפעמים יום טוב, בגלל שכביכול יש פה איזשהו זלזול, כי חצי השני של השיעור ידבר על רמת המלאכה שאסורה בו, שם נראה שהרמה היא פחות קשה משל שבת. בכל אופן, בצד של הכבוד דווקא מרבים ביום טוב יותר מאשר בשבת, לכן בגדי יום טוב יהיו יותר טובים משל שבת, ויש אומרים שגם המאכלים וכדומה. בכל אופן, זה לגבי העניין הזה. סעודות, אבל אין חיוב לשלוש סעודות. יש חיוב רק לשתי סעודות, שלא יהיה גרוע מיום חול פשוט. אבל שלוש סעודות זה רק דין בשבת, לא ביום טוב. כך סבורים רוב הראשונים. הרמב״ם לא סבור ככה, אבל שולחן ערוך פוסק שאין חובה של סעודה שלישית ביום טוב, אלא רק בשבת. זה מבחינת הכבוד ועונג, שאמרנו שזה מדברי קבלה. מה שמופיע. מה זה? לפי הרמב"ם צריך שלוש גם ביום טוב, ככה לכאורה עולה. שוב, יכול להיות שבגלל שהוא מזהה את כל ימים טובים כשבתות, אז גם לעניין הזה הוא דורש את העניין של שלוש סעודות. בעיקרון, מאיפה לומדים שלוש סעודות? כתוב בפרשת המן, היום, 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 היום לא תמצאו, היום, 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 זה מה שהגמרא בשבת בדף קי"ח דורשת, ולכאורה שם מדובר על שבת. אז עכשיו השאלה היא האם זה באמת דין בשבת או דין בכל יום מיוחד. הרמב"ם מבין שכנראה זה בשאר הימים גם כן קיים. בכל אופן, אנחנו בשולחן ערוך לא פוסקים כך. לגבי הזכרת המאורע, אז ראינו מקודם ברש"י שיש חובה, זה מה שנלמד מהמילים מקרא קודש, הוא דורש את זה בגמרא בשבועות, שצריך להזכיר את הזמן בתפילה, מברכים מקדש ישראל והזמנים, וגם מזכירים את המאורע עצמו ביעלה ויבוא. אז הופכים את התפילה לתפילת יום טוב. שוב, כמו שאמרנו, באמת הביטוי של הקדושה מופיע רק ביום טוב, לא מופיע הקדושה עצמה בכל המועד. בכל המועד רק מזכירים את שם היום, כן, יש את היעלה ויבוא, אבל אין לנו את ברוך אתה השם מקדש הזמנים, שזה קיים דווקא ביום טוב, את העניין של הקדושה עצמה. דבר ייחודי שיש רק בשבת ביום טוב ואין בשבת זה שמחה. אם אתם מכירים את הביטוי עונג שבת, ויש שמחת יום טוב. שני ביטויים נפרדים, הם לא כל כך דומים בהכרח, למרות שבעצם מכנים אותם כך, כי הם בעצם משותפים. המטרה היא בעצם לאכול, לשתות, לשמוח, כאילו זה הנקודה. אבל בפשטות זה שונה, כן? החיוב של עונג שבת הוא מופיע, כמו שאמרנו, בישעיהו, ששם יש את העניין של לענג את יום השבת, מה שהפסוק שם אומר. וזה קראת על השבת עונג, לקדוש השם מכובד וכולי, אז יש שם קראת על השבת עונג, זה בדין בשבת. מה קורה ביום טוב? איפה מופיעה לנו מצוות השמחה? ושמחת בחגיך. ביום טוב יש לנו ביטוי אחר של ושמחת בחגיך, יש לנו גם את העניין של, זה מצד אחד. זאת אומרת, חיוב אישי כלפי האדם לשמוח. זו מצווה אחת שקיימת לנו. ודבר שני, יש פסוק שמבטא את זה, הגמרא בביצה, מזכירה אותו בדף תתווה עמוד ב', את הצרת תהיה לכם. כן? הצרת תהיה לכם, זאת אומרת שהצרת היא בעצם בשבילנו. מה זה הצרת? הצרת זה שוב, שאתם עצורים ממלאכה, או עוצרים את עצמכם במקום מסוים. שוב, תלוי לפי הפירושים. אבל בכל אופן זה ביטוי שנאמר לאו דווקא על שמיני הצרת. אז אם ככה, אז יוצא שהשאלה היא באמת, מה הכיוון ביום טוב? זאת אומרת, האם הנקודה היא, ושמחת בחגיך, הצרת יהיה לכם, או דווקא הצרת להשם אלוקיך. כן? יש פסוק אחד במדבר שאומר, הצרת תהיה לכם, ויש פסוק אחר בספר דברים שהוא אומר, הצרת להשם אלוקיך. ובשני הפסוקים הללו, כאשר כמו שאמרנו, אחד הוא, יש ציווי אקטיבי של ושמחת בחגיך על האדם, והוא לכאורה ושמחת, ושמחת זה במה שאני שמח, לעשות את דברי החול שאני עושה. ולעומת זאת, בהגדרות של יום טוב, אז יש לנו סתירה, יש לנו עצרת, תהיה לכם, ועצרת להשם אלוקיך. אז עצרת היא למי? להשם אלוקיך או לי? אז כאן נחלקו התנאים וביצה, רבי אליעזר ורבי ישוע, איך לפרש את הפסוקים הללו? זאת אומרת, איך לסדר גם את הציווי של ושמחת בחגיך, וגם את הביטוי, ועצרת תהיה לכם, ועצרת להשם אלוקיך. אז רבי אליעזר, בצד אחד כתוב, ושמחת בחגיך, עצרת תהיה לכם, שזה מה? שאתה תשמח ותעשה מה שבא לך ביום טוב. שיהיה לך יום נעים כזה חופשי. ומצד שני כתוב, עצרת להשם אלוקיך. מה זה אומר שעצרת להשם אלוקיך? זאת אומרת, תייחד את זה להשם. איך? על ידי קורבנות, על ידי לימוד תורה, על ידי דברים כאלה. אז איך לכאורה מיישבים בין שני ה... פסוקים הללו, כאילו בין שני הביטויים האלה שמופיעים לנו ביחס ליום טוב. אז באמת הגמרא, רבי אליעזר ובישוע נחלקים בזה. רבי אליעזר אומר שכשאנחנו רואים את הציווי ושמחת בחגיך, אז כביכול זה ציווי כלפינו, באמת להתנהג בצורה שהיא של שמחה דווקא, משהו שטוב לנו. אבל הוא אומר שכיוון שמופיע בפסוק, עצרת תהיה לכם ועצרת להשם אלוקיך, אז כאילו יש אפשרות או שהיא תהיה לכם, או שהיא תהיה להשם אלוקיך. אז ממילא, גם כשכתוב ושמחת בחגיך, זה לא באמת חיוב, אלא זה רק אפשרות. זאת אומרת, הוא מבין שמצוות השמחה ביום טוב היא רשות, היא לא חובה. בניגוד למה שיש לנו, וקראת על השבת עונג, שזה חיוב שאתה חייב לענג את השבת, כאן ביום טוב אומר רבי אליעזר, לא. החיוב לשמוח הוא חיוב, הוא לא חיוב, הוא רק רשות. אדם יכול לבחור לשמוח או לא, והוא יכול גם לחילופין, לא יודע, לצום כל היום טוב, יכול ללמוד תורה רק וכדומה. כן.
בעיתון הזה יש
שיטת
חיוב, ושמחה לגמרי, שבכלל לא
עוזר. לפי מי? לפי רבי אליעזר. לכאורה הוא מפרש שיש רק, אני שומע מה אתה אומר, שכאילו הוא אומר, זה רשות, אבל אם תעשה אז יהיה קיום. כן, לכאורה ודאי שיהיה קיום, מצד שני. כאילו הפסוקים אומרת, או עצרת תהיה לכם, או עצרת לשם אלוקיך. אתה ודאי מקיים את אחד, את אחד הדברים. השאלה היא...
רשות.
מה זה?
או שזה פשוט רשות. היית חושב שעצרת לשם לגמרי, אבל אתה גם יכול.
אתה שואל, אם במידה וכן שמחת, לפי דברי רבי אליעזר, האם בכל אופן קיימת את מצוות ושמחת בחגיך? כי הרי לכאורה הוא צריך להתמודד, בגמרא לא כתוב את הביטוי ושמחת בחגיך, לא מביא את הציווי עצמו, רק מביאים את הסתירה בין שני הפסוקים. צד אחד כתוב עצרת להשם, צד אחד כתוב עצרת תהיה לכם. שאלה מה הוא עושה עם הפסוק? אז כנראה שהוא מבין שאם התורה הגדירה את היום טוב פעם אחת כך ופעם אחרת כך, זאת אומרת שזה לא באמת מחויב, אז מה עושים עם ושמחת? אז פשוט מציעים לך עצה טובה, אם אתה רוצה תשמח. אני מבין שלפי דבריו אולי אפילו אין קיום. איך יכול להיות? כאילו, בין חובה למצווה, אז אתה רוצה להאמין שזה אולי מצווה, אבל יכול להיות שאולי אפילו זה.
אני זוכר, אחד הראשונות, שחברים
מהדי,
שגם
אפשר כאן לצלוחה,
זה
היה לידי גם תורה. כן, בסדר, אז לכאורה, אבל אם ככה, אז מטשטשים באמת את היחס שבין השם לוקחה לבין... זאת אומרת, יכול להיות שעל פי זה, זה יצא כך. זאת אומרת, על פי האפשרות השנייה, רבי ישוע אומר, שאיך לומדים את הסתירה בפסוק. הוא אומר חצי וחצי. חצי, חציו להשם וחציו לכם. ככה הגמרא אומרת, לפי דעתו ביהושע, שבעצם מה שאומרים, שמחת החג היא חובה, כתוב ושמחת בחגיך, אז איך מיישבים את הסתירה? אומרים, השמחה היא חצי. זאת אומרת, צריך לקיים את זה חצי. באמת הרמב״ם כותב, כותב שצריך ממש לחלק את היום לשניים. זה באמת מעניין. הוא כותב בפרק וב, הלכה יוטט, אף על פי שאכילה ושתייה במועדות בכלל מצוות עשה, לא יהיה אוכל ושותה כל היום כולו. אלא כך היא הדת. בבוקר משכימים, הולכים בתי כנסת, בתי מדרש, מתפללים וקוראים, ואחר כך חוזרים הביתה ואוכלים ושותים. הולכים לבית המדרש עוד פעם ללמוד חצי יום, אחר כך מתפללים מנחה, חוזרים הביתה לאכול ולשתות, שער היום עד הלילה. זאת אומרת, הוא עושה איזשהו כאילו מחלק את היום, ממש מגדיר לנו את הסדר. אמנם זה לא בדיוק חלקים שווים, שמתם לב, אבל הוא אומר שיש איזשהו סדר שצריך להיות. לקום מוקדם כדי לנצל בעצם את הזמן מהבוקר, מהזריחה עד חצות היום זה יהיה להשם, מחצות היום עד השקיעה זה יהיה לכם, ובעצם איזשהו חלוקה מאוד ברורה בהקשר הזה שבין לכם ובין להשם. כן, גם בהלכות שבת הוא מביא את זה, את הביטוי הזה שכאילו צריכים גם ללמוד ולא לקבוע סעודות על זמן בית המדרש, אבל שם הוא כותב שזה מנהג צדיקים הראשונים, זה לא כך ידעת. פה הוא כאילו ממש רואה בזה חיוב, כך ידעת, פוסק רבי יהושע, שזה חובה לחלק חצי חצי. זאת אומרת, זה לא בעצם אומר יום טוב זה בשבילכם, זה בשביל השם, ותעשו כאילו גם וגם. אלא ממש הוא רואה בזה כאילו שני חלקים שווים שצריך ממש למדוד אותם ולחלק ביניהם לפי איזה סדר מסוים. גם בתור עולה ככה הביטוי הזה שחציו זה ממש לחלק את זה בצורה שווה, אבל לא לפי סדר מסוים. הוא לא מתבטא בדיוק, אבל הוא כאילו כותב ש... צריך להשקיע זמן משמעותי לאכילה ושתייה וזמן משמעותי לתורה ולא לפספס כאילו. זאת אומרת שיהיו שני חלקים שווים, אבל לא לפי זה סדר. הרמב"ם פשוט ממש מכניס לנו סדר יום ואומר כך ידעת. כן, ממש קובע איזה שהם מסמרות בעניין הזה. בשבועות הרי אנחנו הופכים את כל העסק לגמרי. בשבועות לומדים תורה ואז אוכלים ושותים. יש איזשהו בלגן קצת בשבועות. באמת הרמב"ם לא מתייחס לדבר הזה, כמובן זה מנהג הרבה יותר, גם של מקובלים, וגם הוא, אני חושב שהוא אפילו אולי יותר מאוחר מהרמב"ם עצמו. אבל בכל אופן, יש פה איזשהו סדר מסוים שנלמד בתוך השמחה הזאת. להלכה, השולחן ערוך, הוא פוסק, אז הוא פוסק בסימן דף כפתת, הוא ממש, גם כן, מצוות יום טוב לחלקו, חציו לבית המדרש וחציו לאכילה ושתייה. ככה הוא כותב, הוא לא מרחיב פה את כל לשון הרמב״ם, אלא יותר כמו הטור, שזה חצי חצי, איך תחשבן לבד. אבל הוא משתמש במילה חציו, לא רק לחלק, אלא ממש חצי חצי, ככה לכאורה עולה מדבריו, מבחינת הזמן. המשנה ברורה הוא זה שמביא את דברי הרמב״ם, בסדר, אבל הוא מוסיף פה שבאמת ראוי לגאור בחזנים שמעריכים יותר מדי, ואז מונעים בעצם מהאנשים, לקיים את מצוות היום של אכילה ושתייה. כן? כותב שזה לא דבר ראוי, וזה לא בכלל חציו להשם, חציו לכם, הנגינה של החזן. טוב, אז זה לגבי העניין של קדושת יום טוב, כל הביטויים הללו של שמחה וכבוד ועונג והזכרות, זה באופן כללי. כמובן יש פה עוד כמה פרטים לגבי התפילות וכדומה, אבל זה פחות מבחינה מהותית, וזה גם דברים יותר פשוטים. יעלה ויבוא, תמיד חוזרים, וקיצור, אין יותר מדי דברים. לגבי הזכרה בברכת המזון לעומת תפילה, דיברנו על זה בעבר קצת ביחס להזכרה של ראש חודש, האם זה חובת הזכרה, או שזה חלק מהגדרת התפילה, או חלק מהגדרה של ברכת המזון. אז אמרנו שתמיד הזכרה בתפילה הוא חלק מהגדרת התפילה. ולכן, אם לא התפללת, אתה צריך לחזור, אם לא הזכרת, אתה צריך לחזור ולהתפלל שוב. גם במצב שבו נגיד כבר הגיע מוצא יום טוב וזה לא יעזור שתשלים את ההזכרה הזאת. ולעומת זאת בברכת המזון, אז באמת החיוב הוא רק בסעודות עצמן, רק בסעודות שיש חיוב לאכול אותם, כן? אבל אם לדוגמה, האמת שלי יום טוב זה לא קיים, זה יהיה רק בכל המועד. לגבי ההזכרה בברכת המזון, אז בלילה הרוב האחרונים אומרים שאדם צריך לחזור עוד פעם על ההזכרה, גם בלילה וגם ביום, כי יש חובת סעודה ביום טוב. הרב עובדיה הוא היחיד שאומר שבעצם החיוב של ההזכרה שמתחייבים לחזור עליו זה רק בליל סוכות וליל פסח. בגלל שאז יש דין של אכילת מצה או אכילת זית וסוכה. בשבת כן, אני לא מדבר על שבתות, רק בחגים. אז רק בפסח ובסוכות. אבל בשאר ימים טובים חובת הסעודות היא לא מוגדרת. אין לנו חובה לאכול את הסעודות האלה, יש חובה לאכול ולשתות. אבל אין חובה שכאילו של, של הכזית או משהו כזה. ולכן הוא אומר שאין בזה חיוב. וכמו שאמרתי, פה יש סברה טובה דווקא לשאר האחרונים, שבעצם לומדים שגם חובת הסעודות ביום טוב היא חלק מהעניין, חלק מהמצווה, וכמו שצריך לחם משנה וכולי, אז גם העניין הזה של הלחם הוא משמעותי, וממילא ההזכרה בברכת המזון היא כאילו משמעותית, היא לא רק חובת הזכרה, אלא היא חלק מהגדרת ברכת המזון, ברכת המזון של יום טוב, וכשלא עשית את זה, אז אתה צריך לחזור ולברך.
כן. לחזור בדיוק אם לא הזכיר?
כן.
והסעודת העובדיה זה יהיה גם רק בערב?
לא, אז לפי דבר... מה? כן. כן, כן, כן. רק בליל סוכות וליל פסח, זה משהו. וביום כבר אין אפשר... לא, ובשבועות בכלל לא. כן.
כמו חסיד סעודה רביעית בשבת.
מה זה?
כמו חסיד סעודה רביעית בשבת.
סעודה רביעית במוצאי שבת המתקדם.
לא, בשבת עצמה.
אה, לא. אז גם בסעודה שלישית הוא כבר כותב. כי בגלל שסעודה שלישית אפשר לעשות ידי פירות, גם כן הוא אומר שמספק לא חוזרים סעודה שלישית בשבת. בסדר, אבל זה לא הזכרתי, כי זה לא... אנחנו מדברים ביום טוב. כן.
אבל אני אומר שצריך
להיות
איזה... אינטגרלים מהברכה, צריך לחזור, כי גם סיימתי הכוונה?
כן, כן.
ואם זה לא חלק
ואני
בתוך הברכה?
אם לא, אז יש נוסח כזה שמוסיפים תוספת כזאת של בן ובני ירושלים לטוב המטיב, יש אפשרות להזכיר את הברכה עצמה. מופיע בסידורים, ברוך אתה השם שנתן מנוחה לשבתות ימים טובים. נוסח תחליפי ליעלה ויבוא. אבל אם הפסדת כבר, אז אתה צריך לחזור לראש.
ורוב המוסח שרוב עושים גם בלילה וגם ביום.
כן, כי הם מבינים שזה דין בסעודת יום טוב. יש חובה...
רק בסעודת כאילו
המרכז. סעודה הראשונה. כאילו יש חובה של שתי סעודות, אז גם הסעודה השנייה. נכון, אם תאכל סתם, אז לא.
ובתפילה זה כן חלק זה לכולם?
כן, כן. כי זה אמרתי, רש"י אומר שזה חלק מחובת ההזכרה של יום טוב. זה קטע כמובן יותר משמעותי ויותר מורכב קצת. אז לגבי המלאכה עצמה, אנחנו מכירים שיש בשבת למתת מלאכות שאסורות, וביום טוב כמה מלאכות יש לנו, אז זה עכשיו נבדוק. איזה מלאכות אסורות ואיזה מלאכות מותרות. אני אעמוד על עוד שני חילוקים, אני אסביר משהו שיכול גם להסביר אותם, למרות שזה לא עיקר ענייננו. ביום טוב אין חילוק מלאכות, זאת אומרת, שאם אדם עבר כמה מלאכות, הוא לוקה פעם אחת. בניגוד לשבת, שעל כל אב מלאכה הוא חוטף, סקילה, או חטאת, תלוי לפי מה ש... חטאת, כן? אם הוא עושה בשוגל, זה מה שאנחנו מדברים. ודבר שלישי זה רמת העונש, כן? ברמת העונש בשבת היא סקילה. לעומת זאת ביום טוב, החיוב הוא רק מלכות. אז עכשיו, זה קצת יכול ללמד אותנו כמה דברים על הקדושה של יום טוב לעומת הקדושה של שבת. אז ככה, קודם כל נפתח בשני פסוקים שמופיעים ביחס לימים טובים, בקשר למלאכה. פסוק אחד מופיע לנו בשמות, שכתוב שם את ה... כן, במה שבים את הקודש, כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאחל לכל נפש, כן? פסוק אחד זה אך אשר יאחל לכל נפש. הוא לבדו יעשה לכם, כן? כל מלאכה לא תעשו, אני לא מצטט פה את הכל, אני רוצה להדגיש את מה שחשוב. זה פסוק אחד, ופסוק שני שיש לנו זה כל מלאכת עבודה לא תעשו. עכשיו, משני הפסוקים האלה אפשר ללמוד את ההגדרה של מלאכת יום טוב. אני חושב שיש שלושה הבדלים מרכזיים בין שני הפסוקים. עכשיו, התורה בוחרת להציג את איסור המלאכה ביום טוב, לעומת שבת. בשבת תמיד כל מלאכה לא יעשה בהם, תמיד כתוב כל ומלאכה, אין יותר מדי פירוט, כי כל מלאכה אסורה. לומדים את המלאכות, מה מוגדר משבת, אבל עקרונית כל מלאכה היא אסורה. כשכתוב ביום טוב איסור מלאכה, אז תמיד התורה מדגישה או לכנות את זה מלאכת עבודה, או שהיא לא כותבת את המילה כל. איפה שהיא כן כותבת את המילה כל, כמו פה, אז היא תוסיף את הסייג אך אשר יאחל לכל נפש. זה מופיע באיזה 6-7 מקומות בתורה, ובכולם התורה תצרח או להשמיד את, אמרתי, את המילה כל, או להוסיף את הסייג שיאחל לכל נפש, או כמו שאמרתי, לכנות את זה מלאכת עבודה. מה זה אומר מלאכת עבודה? אז כאן במלאכת עבודה יש מחלוקת בין הראשונים, מה באה המשנה, מה באה התורה להדגיש, מה זה אומר מלאכת עבודה, איפה מצאנו? אנחנו מכירים את הביטוי מלאכת מחשבת משבת. אבל איפה אנחנו מכירים את הביטוי של מלאכת עבודה? אז כאן הרמב"ן, מי שראה בפנים הזה, מאוד חשוב לראות את זה, הוא מסביר שיש שני סוגי מלאכות. יש מלאכות של עבודה ויש מלאכות של הנאה. מלאכת עבודה זוהי מלאכה שהיא זאת שאסורה גם בשבת, כי הכוונה היא לכלל המלאכות, גם אלה שאדם תורח בהם וכדומה, אלה מלאכות של עבודה. לעומת זאת, מלאכת הנאה היא מלאכה שנועדה לצורך החיה. מלאכת הנאה זה דברים שאדם עושה כאילו בשביל ההנאה שלו, לא בשביל עכשיו, לא יודע, פיתוח העולם ולצורך עוד דברים נוספים שהם אינם תלויים באופן. ככה הוא מגדיר מלאכת עבודה, זאת אומרת אלה מלאכות שאינם קשורות למלאכת האוכל, וממילא יוצא לפי דבריו של הרמב"ן, שהתורה, כשהיא אומרת כל מלאכת עבודה לא תעשו, היא בכך ממעטת את מלאכות שקשורות להנאה, לאוכל נפש. הרש"י לא לומד את זה מהפסוק מלאכת עבודה, אלא לומד מאח אשר יאכל לכל נפש, ועוד מעט נסביר מה זה שונה אם אתה לומד מפה או מפה, אבל מה הוא לומד ממלאכת עבודה? רש"י דורש, מלאכת עבודה, הכוונה היא אפילו שזה דבר העבד, אז אפילו אחי לא תעשו. כן, כל מלאכת עבודה זה אפילו מלאכה של דבר העבד, אז גם את זה לא תעשו. הוא לא לומד את זה למיעוט, אלא להפך, להגיד שזה ריבוי. שאפילו מלאכה שהיא דבר שיכול היית לאבד, אז אנחנו אסורים, בניגוד כן, לכל המועד שמלאכת דבר העבד מותרת, פה התורה אסרה גם את מלאכת דבר העבד. מלאכת עבודה, הפוך, זה מלמד שזה דווקא מלאכת עבודה, דווקא מלאכות שקשורות לעבודה, לפיתוח העולם, לא לדברים של הנאה של האדם. מה שהוא הנאה של האדם הוא לא נאסר, פשוט. כן, כל מלאכת עבודה זה דווקא מלאכות עבודה ולא מלאכות הנאה. זה בא למעט מלאכת הנאה. מה שאומר הפוך, מלאכת עבודה זה בא לרבות מלאכות שאפילו שהיה בהם דבר העבד, בכל זאת הן אסורות. בסדר? עכשיו, מה באמת ההבדל אז בין שני הפסוקים? אז קודם כל, דבר ראשון שאפשר להבין, זה השאלה היא, האם המסגרת המלאכות זהה בין יום טוב לשבת? כן? לכאורה זה מה שיוצא פה. כל מלאכה, הכל זהה, המסגרת זהה, אבל יש פה יותר של מלאכת אוכל נפש. כאן, לפי הפסוק הזה, אין דמיון בין שתי המסגרות. בשבת הכל אסור. ביום טוב, רק חלק אסור. כן? רק מלאכת עבודה נאסרה. אז כן, אז אם נאמר שאנחנו מסתכלים באופן שונה על שני על המסגרת נגיד של המלאכות, אז פה המסגרת זהה ויש יותר, ופה המסגרת של המלאכות היא שונה, כן? כל אחת הסכום שלה הוא שונה. ולפי הפסוק השני, אך אשר יאכל לכל נפש, מה זה בעצם? כל מלאכה לא יעשו. כל המלאכות של שבת ויום טוב הן בעצם שוות. אבל מה? יש יותר. יש יותר של אוכל נפש. לעומת זאת, פה מראש לא. יש מלאכות בשבת ויש מלאכות ביום טוב. אלה לא אותן מלאכות, כן? בפועל מגיעים לאותה תוצאה, אבל ההתייחסות היא התייחסות אחרת. התייחסות היא, השאלה אם זה כאילו אסור ואותר לצורך אוכל נפש. השני אומר, זה מראש לא נאסר. זה דבר ראשון שיש לנו הבדל בין הפסוקים הללו. זה גם גוזר את השאלה האם מה שחשוב זה בעצם הגדרת המלאכה או מגמת המלאכה. כאן, שכתוב אשר אחר יכול נפש, ברגע שזה זה, מה יתיר את זה? מה שיתיר זה שתהיה מגמה של מלאכה ולא מגמה של אכילה. אם זה יהיה אכילה, אז זה לא יאסר. לעומת זאת כאן, זה לא המגמה, אלא ההגדרה. זאת אומרת, אם המלאכה היא מלאכה של הנאה, אז זה לא תהיה בעיה. אם ההגדרה היא מלאכה שהיא לצורך אכילה, לצורך אוכל נפש, אז זה תהיה בעיה. נפקא מינה תהיה כמובן במלאכות שהן בדרך כלל נעשות, לא יודע, לטחון נגיד. תחינה היא מלאכה שעושים אותה בשביל עבודה, לטחון אפר בשביל לבנות וכדומה, אבל לעומת זאת, אם אני טוחן בננה כדי לאכול אותה, אז גם אם אני לא אומר דרך אכילה, כמו שיש בשבת, אני יכול להגדיר את זה כדבר שהוא נועד לצורכי אכילה. ודבר שלישי שאפשר לומר, שזה קרוב קצת לראשון, אבל הוא יותר משמעותי, אני חושב, זה מבחינת איך אנחנו תופסים את הקדושה של שבת ויום טוב, האם הן שוות או שונות. זאת אומרת, כביכול, פה, זה בעצם לנסח את אותו דבר, במילים אחרות, פה הקדושות הן שוות, כן? יש פה קדושות שוות בין שבת ליום טוב, אלא שמשום שמחת יום טוב התירו, כן? זה אותו רעיון. כן? משום שמחת יום טוב הכל. לכן, בדברים של אכילה אמרו, יש מצווה אחרת של שמחת יום טוב, היא דוחה את הקדושה של יום טוב. זאת אומרת, קדושת יום טוב היא מאפשרת לנו, כיוון שיש לנו מצוות שמחה, אז אנחנו באים ומתירים את, את המלאכה הזאת. אבל לעומת זאת כאן, זה בעצם אומר, הקדושות הן שונות. יש קדושת יום טוב ויש קדושת שבת. קדושת שבת היא קדושה שאוסרת לנו את כל היצירה. אסור לנו ליצור שום דבר. בין אם זה בשביל האוכל, בין אם זה בשביל דברים אחרים, אסור לנו ליצור. למה? כי שבת כשלעצמה, העניין שלה זה ההכרה במעשה בראשית, יציאת מצרים. אז זה בעצם אומר שאנחנו צריכים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח ליצור, וביום השבת הוא אומר לנו, אתם לא תיצרו. וברגע שאני שובת, אז אני מכיר בריבונו של עולם. כן, זה העניין של ההכרה וחידוש העולם. אז ממילא השביתה צריכה להיות מוחלטת, היא צריכה להיות מכל דבר. לא יכול להיות שחלק תעשה, חלק לא תעשה. זה מה שקורה בשבת. גם ביום כיפור, שזה זמן של כפרה, אז גם כן אני כאילו צריך לשבות מכל דבר ולהיות כמו מלאכים. זה הנקודה הזאת שבעצם האדם כביכול חדל ונותן בעצם את הכל הקדוש ברוך הוא. אז זה בשבת ביום כיפור. ביום טוב לעומת זאת, העניין הוא אחר. קדושה שם היא לא הכרה במעשה בראשית, אלא הנקודה של יום טוב היא שונה. באמת, שם זה יותר זכר ליציאת מצרים וכולי, אז יש פה איזשהו ביטוי לכך שאדם מסב את תשומת הלב לעניין הזה שהקדוש ברוך הוא עשה עמנו חסד, אבל אין פה את הביטוי הזה של השביתה המוחלטת של האדם, כן, מכל כוחות היצירה. אז מה? אז דברים שהם עסוקים ודברים שמסיחים את הדעת, שהם קשורים למלאכת הימים הרגילים, אז אותה הפסיקו. אבל דברים שהם קשורים להנאתו של האדם, אז להפך, הקדוש ברוך הוא מעוניין שאנחנו נשמח ביום הזה, שבעצם נחגוג אותו כביכול, את הגאולה והישועה שנעשתה ביום הזה. אז לכן בעצם מדובר בשני ימים נפרדים, קדושת יום טוב היא שונה לחלוטין מקדושת שבת. שבת שזה הכרה מעשה בראשית הכל כביכול הקדוש ברוך הוא, אז שם אנחנו צריכים להפסיק מהכל. קדושת יום טוב שזה באמת רק ביטוי של זכר ליציאת מצרים, אז שם רק דברים שמסיחים את הדעת מהשמחה נאסרים. דברים שהם להנאה הם בכלל לא נאסרו. זה לא שזה אותר מצד שמחת יום טוב, זה בכלל לא נאסר. עכשיו אולי גם בגלל זה, גם החומרה היא שונה. שבת זה סקילה, ויום טוב זה מלכות. בשבת, כל מלאכה שאתה עושה היא פוגעת בהכרה בריבונו של עולם, לכן יש חילוק מלאכות. בעוד שביום טוב הנקודה היא שאתה התעסקת בדברים אחרים. זה כבר לא משנה לנו אם עשית גם את זה וגם את זה וגם את זה. נקודה היא עצם ההתעסקות, ההסחת הדעת מהיום הקדוש, והתעסקת בדברים אחרים במקום לשמוח עם הקדוש ברוך הוא. אז זה יכול להיות שיסביר גם את החילוקים האחרים. אז זה קודם כל מבחינה הזאת, ההבדל המשמעותי לכאורה בין יום טוב לשבת, מבחינת איך שאנחנו תופסים את המלאכות. עכשיו אם ככה, לכאורה בין שאנחנו לומדים כאן ובין כאן, כל דבר שהוא לצורך אוכל נפש, מותר לעשות אותו בשבת. כל מלאכה שהיא קשורה לאוכל נפש, לכאורה יהיה מותר. אם זה בישול, אם זה אפייה, אם זה לישה, תחינה, לכאורה כל דבר, כן? ברירה. כל דבר שאנחנו צריכים שקשורים לאוכל, כן? בנייה, תפירה, הן לא קשורות, בסדר. אבל כל דבר שאני מתעסק עם אוכל, אמור להיות מותר. מה לעשות? שכשאנחנו נבדוק את הגמרות, ציינתי לכם כמה גמרות, ובעזרת השם בהמשך שניכנס יותר למלאכות עצמן, באופן ספציפי, אז נראה שיש דברים שאסורים עדיין ביום טוב, למרות שאתה עוסק באוכל נפש. למה? הורה הפסוק אמר שזה מותר. כן? גם המשנה במגילה, אומרת שאין בין אוכל נפש, אין בין שבת ליום טוב, אלא מלאכת אוכל נפש. משמע שמלאכת אוכל נפש היא מותרת באופן כללי. למה פתאום אנחנו מוצאים כל מיני איסורים? יש לנו נגיד צדה. צדה היא אסורה ביום טוב, למרות שזה לכאורה אני צד דגים. אני צד את הדג, אני מחזיק את הדג ביד, אני לא צד דברים אחרים בשביל גידול, לא יודע, לצוד כלבים או לצוד עריות, אני צד דגים כדי לאכול. למה זה לא מלאכת אוכל נפש? עוד גזרה שיש זה הגמרא בתחילת ביצה אומרת לגבי דברים שנושרים מן העץ אסור להשתמש בהם גזרה שמה יתלוש כן ומשקים שזבו נגיד פרי שהוציא מיץ אסור לשתות את המיץ. למה? שמה ישחות. מה הבעיה לשחות? לכאורה לשחות. אני עוסק בפרי עצמו, באוכל. אני עושה את זה בשביל לשתות. וכך גם נתלוש, אני רוצה לטוף תפוח לאכול. מה הבעיה בזה? למה זה אסור? עוד גמרא אחת נזכיר, הגמרא בשבת, מדברת על חולב ומחבץ. מחבץ זה אדם שעושה כזה מין אשל, מגבן זה עושה גבינה. כתוב שמה שביום טוב לוקה 40. למה? זה ממש לכאורה, כל המלאכות האלה. אתה ממש עוסק באוכל, אתה ממש מכין לעצמך גבינה, מכין לעצמך כל מיני דברים. למה זה אמור להיות אסור? לכאורה הדברים האלה אמורים להיות מותרים ולא אמורים להיעשר. ולסיפור, אם זה לא מספיק, אז הירושלמי אומר שכל הדברים שהם מלפני לישה, כלומר קצירה, תחינה, דישה, כל המלאכת סידור הפת עד לישה, כן, במלאכות של שבת, כולם אסורות ביום טוב. אז למה זה ככה? זאת אומרת, מה הכלל שמגדיר לנו מה מותר ומה אסור? אני מניח שתוך כדי שאני נותן את הדוגמאות, חשבתם על איזה שהם פתרונות להגדיר כאן, כן, דברים שהם ישירים, דברים שהם פחות ישירים, אבל בוא נאמר, לכתוב תפוח לכאורה זה דבר מאוד מאוד ישיר, ואף על פי כן זה אסור. אז כאן באמת נחלצו הראשונים לצורך העניין הזה, כדי להסביר מה ההגדרה בשביל מלאכת אוכל נפש שהותרה בשבת. זאת אומרת, לא כל דבר שמתעסקים עם אוכל מותר ביום טוב, סליחה, אלא רק לפי כללים מסוימים. אז נלך שיטה שיטה וננסה ממש להסביר אותה בצורה הכי פשוטה שאפשר. אז ככה, הרמב״ם, נתחיל ברמב״ם כי הוא הכי בסיסי כאן. הרמב״ם אומר שבאמת כל המלאכות, זה רמב״ם בפרק א', הלכה ד' ה', אומר שכל מלאכה שחייבים עליה בשבת, אם הוא עושה אותה ביום טוב שלא לצורך אכילה לוקה, ושאר המלאכות, כל שיש בו צורך אכילה מותר, וכל שאין בו צורך אכילה אסור. אז קודם כל הוא אומר, אתם צודקים, כל מלאכה שקשורה לאוכל נפש מותרת, כל מלאכה שלא לצורך אוכל נפש אסורה. כמו שאמרנו, כתיבה, הריגה ומביא פה בניין, אלה אסורות. לעומת זאת, שחיטה, אפייה, לישה, מותרות. אבל מצאנו הרבה דברים שאסורים. מרמב"ם, כל מלאכה שאפשר לעשות אותה מערב יום טוב, ולא יהיה בה חיסרון או הפסד, אז זה אסרו אותה חכמים לעשות אותה ביום טוב, אפילו שלצורך אכילה. כן? זאת אומרת, מסביר הרמב"ם, שבעצם הכל מותר מהתורה. כן, התורה מתירה, עוד מעט נראה אם זה משנה, אם לומדים מהפסוק הזה או מהפסוק הזה, אבל בעיקרון כל המלאכות מותרות מהתורה, אם הם מלאכת אוכל נפש. מה אסרו? כל האיסורים מדרבנן בלבד. איסורים מדרבנן תלויים בזה שאפשר לעשות את זה מערב יום טוב. אם אפשר לעשות מערב יום טוב, אז זה אסור מדרבנן. אם לא, אז זה מותר. ולמה אסרו את זה? אז הוא מסביר פה דווקא דבר יפה, שמעניח אדם מלאכות שאפשר לעשותה מערב יום טוב ליום טוב, ונמצא יום טוב כולו הולך בעשיית אותן מלאכות, וימנע משמחת יום טוב, ולא יהיה לו פנאי לאכול ולשתות. סתרי, בנייה,
כאילו איפה, הרמב"ם בסופו של דבר, גם הוא נותן הגדרה מסוימת מה נחשב ישיר ומה עקיף, בנייה נגיד.
אבל בנייה זה מראש לא באוכל, אז אין מה לדבר.
לא, אבל גם,
זאת אומרת, קודם כל אתה צריך להיות קשור
לאוכל. גם קצירה כשאני קוצר, כאילו נכון שזה קשור לאוכל, אבל גם כשאני קוצר אני לא יכול לאכול את זה ככה, נכון?
לא, בסדר, קודם כל זה אסור, כן.
לא, אומר מהתורה.
התורה זה מותר.
התורה זה מותר. אז אני אומר, גם זה לא ממש ישיר, אז למה, כאילו נגיד למה...
לא, אבל אתה מתעסק עם האוכל, סעורים אפשריים לאכילה. יש את זה, בנייה זה אתה עוסק בחול, אתה עוסק באבנים, אתה עוסק בדברים שהם לא קשורים לאוכל בכלל. יש איזה עדיין עוד איכשהו, כאילו יש חלוקה בסיסית כזאת, משהו שהוא קשור לאכילה, זה בסדר. אבל מה, אם אתה יכול לעשות מערב יום טוב, אז למה אתה עושה? הרי זה שאתה שומר את זה ליום טוב, אז אתה הופך את יום טוב ליום חול, וזה בדיוק מה שלא רצינו לעשות. רצינו שתשמח ביום טוב, לא רצינו שתהיה עמל בכל ימות, במה שאתה עושה כל ימות השבוע, ולא תזכור את השם או משהו כזה. בסדר, אז זה אפי הרמב״ם. אז יוצא, נרשום את זה כאן, כן? הרמב״ם אומר שהכל מותר מהתורה, ומדרבנן אסרו את מה שמערב יום טוב. בסדר, זה הרמב"ם. עכשיו...
לפי זה, איך מסבילים את הגזרות כמו שם המצפות, גזרה וגזרה?
למה? לא, אז אפשר להגיד כול אחד הגזרה, זאת אומרת, במצב כזה אנחנו בעצם אומרים שזה לא יעמוד בלי זה, וגזרו את הכל. מה שכן, חלק מהגמרות שהזכרתי מקודם, אני לא אכנס לכל העם עכשיו, אבל נגיד, הגמרה מדברת על כל מיני דברים של, שאסרו לחבץ, לגבן ודברים כאלה, אז הרמב"ם כנראה יסביר שזה מוסף דווקא לא על הדברים שקשורים לאוכל, כי מופיע שם גם עוד בגמרה, מכבד את הרצפה, או מרבץ את הרצפה, דברים שהם כאילו לא קשורים לאוכל. כן, אבל זה מגבן זה בגבינה, אז לכאורה זה לא אמור להיות אסור, כי זה אוכל נפש. אז הרמב"ם מגיד שזה לא, כתוב שם לוקה, אם אתה חושב שזה רק מדרבנן, אז איך לוקה? אז הוא יגיד לוקה רק על השאר ולא על הראשונות.
לא, גם אפשר להגיד שיש מלאכות מסוימות שבעצם מוגדרים כלוחות מלאכת אוכל נפש. ובעניין לדוגמה, בעצם בעניין זה לא אוכל נפש, בצורה
הקלאסית. זאת אומרת, אתה אומר נלך, כי באותה מידה, אז אומרים, שואלים עליו, הרייבט שואל עליו, קוצר. קוצר, מה? היא מלאכה ש... שאפשר לעשות אותה מערב יום טוב, אז לכן זה אסור. אבל נגיד, אם אני, הכוונה לעשות, תמיד שאנחנו רואים שאפשר לעשות מערב יום טוב, הכוונה לעשות בלי שזה יהיה פגום יותר. אבל לכאורה, אם נגיד אני רוצה לקטוף תפוח, או לקטוף תפוז, או לא יודע, לקטוף תותים. מדברים על תותים תמיד. כי תותים, כשאתה כותף אותם היום, זה לא כמו שאתה כותף אותם אתמול. אז למה, לכאורה אי אפשר לעשות את זה מערב יום טוב. אז למה בכל זאת זה אסור, בדיוק כמו שאסור דברים אחרים? וכך גם למה אסור לשחות? למה אסור לשתות את מה שנפל מחשש שמא תבוא לתלוש? אז כאן צריך גם להגיד ברמב״ם שבסופו של דבר, העניין הזה של אפשר ואי אפשר לא מתייחס למקרה הספציפי שבו אתה עוסק, אלא למגמה של המלאכה. מלאכה בכללותה של קצירה היא באמת דבר שאפשר לעשות אותו מערב יום טוב. ספציפי, במקרה שאתה מדבר, בטוטים, כאילו זה חפץ אחר, זו אותה פעולה גמורה, אבל זה חפץ אחר. דבר כזה אנחנו יכולים לומר שפה זה לא נקבע לפי כל חפץ וחפץ או כל סוג וסוג, אלא לפי המגמה של המלאכה בכללותה. אתה רוצה להגיד גם הפוך, זאת אומרת שגם לחומרה אומרים את זה, שבאמת, גם לכולה, סליחה, אפשר לומר את זה, שגם במגבן, באופן כללי, המלאכה עצמה היא בונה, היא לא קשורה לאוכל נפש, אז גם אם ספציפית מצאת את זה קשור לאוכל, בגבינה, בכל זאת לוקים את זה. אבל פה אתה מדבר כבר ברובד דאורייתא, מה שאני אמרתי זה עדיין רק היה ברובד דרבנן. זאת אומרת, גם הוא אוסר את קצירת תותים ורימונים רק מדרבנן, לא מדאורייתא. לפי דבריך ממש הלקו על מגבן, למרות שבאופן עקרוני אני ממש עוסק באוכל. זה קצת יותר.
בצורה הקלאסית שלה, מתעסק באוכל, בניין בצורה הקלאסית שלה, לא בכלל, פשוט...
כן, כן, אני אומר, השאלה אם להסתכל על המקרה הספציפי, או על המקרה הרחב, שאלה אם זה יכול להיות חילוק בדרבנן, אבל חילוק בדאורייתא זה קצת יותר קשה לומר. אבל בסדר. כן, רצית משהו, חגי? בסדר. טוב, אז זה לגבי הרמב״ם. עכשיו, רשי. רשי גם הוא אומר את אותו חילוק של הרמב״ם, אבל אומר שזה מהתורה. זאת אומרת, אותו עניין של אם אפשר לעשות מערב יום טוב, אי אפשר לעשות מערב יום טוב, הוא אומר, זה חילוק אבל שמופיע בתורה. לא חילוק שכאילו קיים בעצם מהתורה. לא חילוק רק מדרבנן. זאת אומרת, לא הותרו בכלל מלאכות שאפשר לעשות מערב יום טוב. אם אתה תעשה מלאכה שאפשר היה לעשות מערב יום טוב, אז אתה עובר על איסור דאורייתא, לא רק על איסור דרבנן. ככה עולה מרשי בדף כ"ג עמוד ב' בביצה. והקשו עליו כבר, לכאורה, הדין הזה של אפשר ואי אפשר, זה רק במכשירי אוכל נפש. אבל לא במלאכת אוכל נפש. מה זה מכשירי אוכל נפש? נגיד אני צריך לתקן איזה שיפוט בשביל לצלוט עליו בשר. נגיד אני צריך לעשות איזשהו משהו, לתקן את המשחזת בשביל שאני אוכל לשחוף בהמה. אבל לא... זה, אז יש מחלוקת תנאים, במגמרא במגילה, האם אפשר לעשות אותו מערב יום טוב? אי אפשר לעשות אותו מערב יום טוב. אבל במלאכת אוכל נפש לא מצאנו שחילקו בין אפשר לאי אפשר, כן? ולכן זה לא מובן לפי הרמב״ם, לפי רש"י, איך יכול להיות שזה יהיה חילוק מהתורה. זאת ועוד, אנחנו מכירים שבדברים שאי אפשר לעשות מערב יום טוב, אז חלק מהראשונים אומרים שאם תעשה את זה בשינוי, זה יהיה מותר. אז איך פתאום דבר מדאורייתא, שינוי מתיר אותו. מילא אם זה אסור רק מדרבנן, כמו שאומר הרמב״ם, אז שינוי יכול לפתור את הבעיה של הדרבנן. איך לפי רש"י, שזה אסור מהתורה, שינוי יכול להקל בזה.
איך רואים כבר, כאילו, במוראים רואים ששינוי?
לא, הראשונים אומרים את זה. הראשונים אומרים שבאמת זה יכול להיות. אתה אומר, הוא יחלוק על זה. בסדר. אז יש כאלה שרואים שבאמת שינוי זה מגדיר את המלאכה כלאחר יד. ברגע שזה כלאחר יד, גם בשבת זה רק מדרבנן. אז ביום טוב וכלו בזה. זאת אומרת, שינוי הוא באמת מוריד את המדרגה של המלאכה תמיד לדרבנן, ואז במצב שזה דרבנן, ובמקרה של יום טוב, אז אפשר כבר להגיד שבמצב כזה זה כבר לא יהיה. זאת אומרת, זה לא שאני אומר שהשינוי עובד על הדאורייתא. בעצם שינוי עובד, מוריד את זה כבר לרמה של דרבנן, ואז ביום טוב זה כבר מותר. טוב, אבל זה, כמובן יש בכל שיטה הרבה מה להגיד, אני ממש מזכיר את השאלה המרכזית.
הרי שאבל זה הלכה עם תום
הרמב"ם? אז זה, את ההלכה אנחנו מיד נגיד, את יודעת. זאת אומרת, אני רק רוצה להציג את הראשונים.
מה הייתה הקושי הראשונה
אבל? על מי, על רש"י?
כן.
השאלה הראשונה היא קודם כל, איך מצאנו את החילוק עצמו בין אפשר לאי אפשר באוכל נפש עצמו מדאורייתא. את החילוק הזה אנחנו מוצאים רק במכשירי אוכל נפש. כן, המשנה אומרת שאין בין יום טוב לשבת, אלא מלאכת אוכל נפש בלבד. כל החילוק הזה בין אפשר לאי אפשר, הוא לכאורה רק קיים במכשירי אוכל נפש. טוב. טוב. שיטה שלישית. כן, האמת היא, זה לא בדיוק שתי שיטות. זה פשוט אומר שזה מדרבנן, לא רש"י אומר שזה מדאורייתא. אבל זה אותו עיקרון. בעצם זה דיוק שתיים שהם ארבע. השיטה האחרת שיש לנו היא באמת הראש והר"ן. ראש והר"ן אומרים אותו דבר בהקשר הזה שכל המלאכות מותרות מהתורה. אבל מה נאסר מדרבנן? בעצם זה אותו מודל של הרמב"ם, אבל עם הסבר אחר. מה נאסר מדרבנן? הכל מותר מהתורה, מה נאסר מדרבנן? לא מלאכות שאפשר סתם ערב יום טוב, אלא מלאכות שעניינם הוא לזמן רב. זאת אומרת שאתה עושה אותם להרבה זמן. אתה לא עושה את זה בשביל שימוש מהיר, שימוש חד פעמי, שימוש זמין, אלא משהו שאמור להחזיק לזמן רב. ככה הם מסבירים. על קצירה, בצירה, תחינה, הדברים האלה בכללותם, הם נועדו לזמן רב, אדם עושה, או בכמויות גדולות, וזה דומה לעובדין דחול. אז כיוון שכך אסרו את זה מדרבנן. כן? כל המלאכות האלה שבאופן גלובלי עושים אותם בהרבה, בכמות גדולה, אז בגלל זה אסרו את זה מדרבנן, כי רגילים לעשות את זה זמן רב. כן. שוב, נכון. גם לפי דבריהם זה באמת יהיה ככה. מה זה? כן. כי אז כבר אנחנו, את הדבר אחד לשיעורים, אז בעצם אנחנו אומרים, אם המלאכה היא בהגדרה כזאת, אז ממילא זה יעשר. שוב, מדרבנן אבל. זאת אומרת, נאמר עוד שיטה. בסדר, אז באמת בשיטת הראש והר"ן, אז זה אותו רעיון שהכל מותר מהתורה. החידוש הוא שזה מדרבנן אסור, אבל הגדרה אחרת. בגלל שנעשה לימים רבים. זה הראש והר"ן. עכשיו, הם לשיטתם אמרנו, זה קצירה, פצירה, כל אלה הם לוקחים זמן רב וכדומה. מה שכן, הגמרא אומרת בשבת, שאסור לעשות מלאכה, הגמרא בשבת קופלה בדלת, מחלקת בין מלאכה שאפשר לעשות אותה מערב יום טוב למלאכה שאי אפשר לעשות אותה מערב יום טוב. אפשר או אי אפשר, אם משתמש בביטוי אפשר או אי אפשר, ולא אם היא נעשית לימים רבים או לא. אז הגרא אומר שבעצם מה שהכוונה שם אפשר או אי אפשר, הכוונה היא משהו שהוא כאילו עושים אותו מיידית, או משהו שנלקח לזמן רב, כן? מדובר שם על לגבן או למתק את החרדל. זאת אומרת, אלה דברים שנעשים לזמן רב, לימים רבים, ולא נעשים לאלתר. הוא כאילו דוחק בלשון הגמרא את החילוק הזה שהגמרא בשבת מדברת. שוב, שם זה חילוק שהוא ביסודו, הוא מדרבנן, אבל הם מפרשים אותו לא בצורה שכמו שהרמב״ם פרש, שלפי הרמב״ם זה נכנס דווקא טוב בגמרא שם. הרמב״ם אומר, מה איסור דרבנן? אם אפשר, אז אתה אומר יום טוב, ואי אפשר, אז אתה אומר יום טוב. לעומת זאת, לפי שיטת הראש והר"ן, אז שם צריך לעשות איזה קווץ, שלהגיד שאפשר או אי אפשר, זה לא בדיוק אפשר או אי אפשר, אלא הכוונה היא האם זה לוקח זמן רב, או זה משהו קצר ותכליתי. כן. כאילו נועד לזמן קצר. מה זה? אז הוא אומר שאפשר לעשותו מערב יום טוב, הכוונה היא שאתה תאמר שהוא נועד לזה. זאת אומרת, אם אי אפשר לעשותו מערב יום טוב, אז הכוונה היא, אי אפשר לעשותו מערב יום טוב, הכוונה היא שאני לא עושה אותו למשך זמן רב. כאילו, אני לא עושה אותו במשך תקופה ארוכה, אלא עושה אותו בו זמנית, מיד אני מתכוון כאילו, עובר, עובר, עובר למעשה, מה שנקרא, עובר לעשייתן. תבין? אז אפשר או אי אפשר, צריך להגיד, הוא אומר שהלשון הגמרא היא לא מדויקת. השאלה אם עד כמה הוא מצליח לדחוק הגרא. הגרא מנסה להסביר את זה בסימן תף צדיה, מנסה להסביר את השיטה שלהם ולהגיד שאפשר לעשות אומר ביום טוב, הכוונה היא שהוא נועד בעצם מראש שעושים, עושים את זה הרבה לתקופה ארוכה, לא עושים את זה מיידית, כן? עובר לעשייתם. אפשר לדחוק את זה, זה לא לגמרי רחוק, אבל כמו שאמרנו, פה באמת הרמב״ם הוא מסתדר יותר עם הגמרא שמפורש כך. טוב, וכהשלמה לשיטה הזאת, אז באמת הרמב״ן והר"ן אומרים, הרמב״ן, לא הר"ן, הרמב״ן אומר אותו דבר בהקשר הזה שמבחינת סוג הפעולה, רק שהוא שוב מדבר ברובד של הדאורייתא. זאת אומרת, בעצם, מה הוא אומר? הוא אומר כל המלאכות שהן לא לימים רבים מותרות, מלאכות שהן לימים מרובים, אז הן אסורות. וזה שוב, אני מזכיר לכם את מה שהוא לומד מהפסוק הזה, שמלאכת עבודה היא זאת שנאסרה, ונאסרה מהתורה. כן, זה ההבדל שהרמב"ן לומד כמו הראש והר"ן, אבל אומר זה אסור מהתורה, לא רק מדרבנן. כן. אז בעצם יוצא לנו שתי שיטות מרכזיות, שביניהם יש אומרים שזה מדאורייתא, יש אומרים שזה מדרבנן. כלומר, כשאנחנו מדברים על מלאכת אוכל נפש, מלאכת אוכל נפש היא כשלעצמה מותרת. אבל מה זה אומר מלאכת אוכל נפש? אז יש שיטה אחת שאומרת שהכל מותר, אבל או מדרבנן או מדאורייתא אסרו מלאכות שאפשר לעשות אותן ערב יום טוב, שזה רמב"ם רש"י. לעומת זאת יש שיטות אחרות שאומרות שהכל מדאורייתא מותר, אבל לא בדיוק. אלא יש או מדרבנן או מדאורייתא דברים שאם הם נעשים למשך ימים רבים, המלאכה שלהם מוגדרת למשך ימים רבים, שנועדה לזה או שעושים אותה במסות ודברים כאלה, שזה לא לצורך אכילה, אז הם לא הותרו. או מדאורייתא או מדרבנן. זה בעצם שתיים שהם ארבע מה שהתכוונתי.
איזה מלאכות
עשו לפי הרמב"ן? אז הוא מדבר על החילוג מדאורייתא, אם יש עוד גזרות נוספות, בסדר, אנחנו לא מדברים על הגזרות. גזרות תמיד אפשר להסביר, בסדר, גזרו. אבל למה בכלל גזרו, נגיד מה שדיברנו על פירות הנושרים, שגזרו שמה תבוא לקצור. אבל אם זה לא אסור, אז למה צריך לגזור רק את זה? בסדר, לפי הרמב"ן זה באמת דאורייתא. מה שכן, אני רק כן רוצה להוסיף עוד נקודה בשיטת הרמב"ן, שאומר שזה מדאורייתא הסיפור הזה, זה הר"ן שואל אותו דבר כזה. אם אתה אומר שבאמת תחינה היא אסורה מהתורה, למה? כי תחינה עושים אותה למשך ימים רבים. איך כתוב במשניות שלכתוש מלח או לכתוש דברי תבלינים מותר? איך זה מותר? הרי זה תולדה. זה תולדה של המלאכה. נכון? הרי יש לנו תחינה, שזה לטחון אבנים, לטחון עצים וכדומה, ויש לנו עוד קטישה. קטישה של מלח, קטישה של תבלינים. איך פתאום מדאורייתא זה הופך להיות מותר? מלא אני לשיטתי אומר הר"ן, מסביר שזה איסור דרבנן. אז בסדר, אז כשזה ממש, אני עושה את זה לצורך האכילה המיידית, וזה, אז תראו, רבנן לא גזרו. כן, גם ברבם נצטרך להגיד את זה, שבמצבים שבהם זה ימנע שמחת יום טוב, אז זה כלו גם בדברים האלה. אתם תראו, נעבור על המלאכות היותר ספציפיות, אז תראו שיהיו חריגות מהכללים האלה שאמרתי, ויצטרכו לתת תירוץ מקומי כל פעם. אבל כל זה כשאתה מדבר ברובד של דרבנן, כמו שהרמב"ם מדבר וכמו שהר"ן מדבר. אבל ברגע שאתה אומר הרמב"ן שמלאכת עבודה היא אסורה מדאורייתא, אז איך התולדות שלה פתאום מותרות לגמרי? אז לכאורה מה שצריך לתרץ בדעת הרמב"ן, וככה כנראה שגם הוא מתרץ שם במלחמות, הוא אומר, בעצם צריך להבין, אין מה להשוות בין מלאכת שבת למלאכת יום טוב. פה אני חוזר למה שאמרתי קודם. במלאכת שבת יש לנו את האבות ואת התולדות שנגזרות מהם כי הן דומות. במלאכת יום טוב זה לא עובד כמו שבת, שאם זה דומה בפעולה זה תולדה שלו. יש הבדל מהותי בין תחינה של אבנים לתחינה של תבלינים. תחינה של אבנים היא מוגדרת כמלאכה, תחינה של תבלינים היא בכלל מלאכת הנאה, היא בכלל לא מלאכת עבודה. למרות שהם דומים, אתה לא יכול לעשות את העתק הדבק משבת, כי שבת נאסרו כל המלאכות, וממילא כל מה שדומה בפעולה או בתוצאה נאסר גם כן. אבל ביום טוב, מה שאסור זה הדבר עצמו, זאת אומרת, זה המלאכה, שוב, אתם לא יכולים להביא לי מה ההבדל בין כתיפת תותים לכתיפת חיטים. זה לא אותו דבר, למה? כי זה לא תולדה, פה זה ממש הפעולה עצמה.
עכשיו עוד פעם נתת דבריך לשיעור.
לא נכון, אני אסביר לך למה. כי יש הבדל, כשאתה מדבר, יש הבדל בין תחינה לקטישה. תחינה לקטישה זה מוגדר תולדה, גם בשבת זה מוגדר תולדה. אבל קצירת חיטים או קטיפת פירות הם שתיהם אבות. הם אב, זה אותו אב. זה לא תולדה, למה זה לא תולדה? אז פה צריך כבר להתייחס יותר להגדרות של מה זה אב ומה זה תולדה. אבל פה זה כבר לא אותה פעולה רק שהמושא, החפץ הוא אחר, פה זה אוכל, פה זה לא אוכל. פה זה גם, הפעולה היא שונה. פעולת הקטישה היא שניהם דומים כי הם מפוררים לחתיכות קטנות, אבל זה בדרכים שונות, כן? חינה היא נעשית באופן אחר מאשר הקטישה, או מאשר פירור מלח וכדומה. אז זה פשוט, זה דומה רק בתוצאה, אבל זה לא באותה פעולה. אז לכן, פה כן יהיה מקום לבוא ולומר שזה גם לא מוגדר מלאכת עבודה. זאת אומרת, זה יהיה מוגדר מלאכת הנאה. ולא רק בגלל שהחפץ שאני משתמש בו הוא אוכל, אלא בגלל שמדובר פשוט בשתי פעולות שונות. למרות שהן נראות דומות, ובשבת הן יוגדרו אב ותולדה, כאן אנחנו מגדירים את זה כמלאכת הנאה ולא מלאכת עבודה. כן.
אם אתה אומר שזה לא יוגדר באוכל,
ההבדל הוא בסוג הפעולה, צורת הפעולה היא שונה. מה זה? בין תחינה לקטישת מלח? כי האופן שבו זה נעשה הוא אופן שונה. זאת אומרת, את התחינה עושים בצורה שבו אתה מפורר את זה, על ידי אבן ריחיים וכדומה. פה אתה עושה את זה בצורה כזאת, שאתה לוקח מדוח ועושה ככה. לדוגמה, ריסוק בשבת. ריסוק הוא תולדה של תחינה. כן? חיתוך סלט. זה תולדה של תחינה. למה? הרי שניהם זה יוצר חתיכות קטנות. אלא הנקודה היא שהשאלה איך עושים את זה היא גם משמעותית.
אבל אם הייתי כן תוכן בחתיכות קטנות מוצרת זה עדיין לא מותר.
מה זה? אבל מדין תולדה, לא כאב. זה תולדה של זה. למה? כי התוצאה היא דומה, אבל הפעולה היא שונה. פה אתה חותך, ופה אתה עושה ככה, או עושה ככה. זאת אומרת, שתי הפעולות הן שונות. שוב, אני אומר, את ההגדרות עצמן של מה זה אב ותולדה, צריך... עסקנו בהם בהרחבה בשבת, אבל פה אני רק אומר שאם הפעולה היא מוגדרת שונה. עובדה שבשבת זה מוגדר רק תולדה, זה לא מוגדר אב. כדי להתחלף בין אב לתולדה צריך ממש להחליף את סוג הפעולה, לא רק שישתמשו פשוט בפעם אתה חותך רימוני, פעם אתה חותך תפוזים. שם זה שתיהם אבות. במקרה הזה, לכאורה מדובר במשהו אחר. בין תחינה לקטישה יש שתי דברים שונים. טוב, בכל אופן, אז זה מה שכנראה צריך יהיה להגיד ברמב"ן כדי להסביר איך זה באמת מותר. כן? זה לא שמשום אוכל נפש יתירו את זה, אלא שזה פשוט לא מלאכת עבודה. טוב, מה באמת יוצא לנו פה מבין השיטות? אז מה יוצא לנו מבין השיטות? אז זה נראה בשולחן ערוך. שולחן ערוך פוסק בתף צדיה. בסעיף א', כל מלאכה אסורה בשבת, אסורה ביום טוב, חוץ ממלאכת אוכל נפש. וחוץ מהוצאה והעברה, אז נדבר שיעור הבא, לא עכשיו, וכן מכשיר אוכל נפש. כן, אז הוא אומר בעצם, הכל מותר חוץ ממלאכת אוכל נפש. זה מה שהוא כותב. הוא לא מסייג את זה בשום סייג, לכאורה. כן? ככה יוצא לפי שיטת השולחן ערוך, ואחר כך הוא כותב, צירה, תחינה, פצירה, סחיטה וצדה, אף על פי שהם מלאכת אוכל נפש, אסורים חכמים. זאת אומרת, הוא אומר שכל מלאכת אוכל נפש מותרת, ומביא לנו רשימה של כמה מלאכות, של קצירה, תחינה, פצירה, סחיטה וצדה, שאסורים אותם חכמים, לא מדעות. אז ודאי שהוא לא פוסק לא כמו רש"י ולא כמו הרמב"ן. כמו מי הוא פוסק? כמו הרמב"ם או כמו הראש? אז לכאורה הוא פוסק כמו הראש והרן, שאומרים שמדרבנן אסרו כל מלאכות שנמשכות לימים רבים. כן, לכן קצירה ותחינה וכדומה, הן אסורות לימים רבים, אז לכן אסרו אותם מדרבנן. כך לכאורה יוצא מדבריו. שוב, דברים שהם בכלל לא מלאכת אוכל נפש אסורים מדאורייתא, זה אף אחד לא חולק. כתיבה, הריגה, זה אסור מדאורייתא. אבל אלה, מותר. אם נגיד אני עושה מלאכה של אוכל נפש שאפשר לעשות בערב יום טוב, אז מותר לי לעשות אותה או לא? נגיד, יכולתי לבשל, טוב, אז לבשל זה מתפוגג. אבל נגיד, לעשות גלידה. לעשות גלידה זה משנה אם אני עושה את זה ביום טוב, עושה את זה ערב יום טוב. לכאורה זה אותו דבר, לא, זה לא נתקלקל כתוצאה מזה שעשיתי את זה יום לפני כן, אולי זה אפילו משתבח. אז האם זה יהיה מותר לי לעשות את זה או לא? כן? אז פה לכאורה זו שאלה. הרמב״ם, השולחן ערוך, לא מסייג את זה אם אפשר לעשות מערב יום טוב או לא. בעיקרון המלאכה הזאת היא לא נעשית לימים רבים, אז לכאורה זה יהיה מותר. כן.
אתה טוען שלכאורה לראש יהיה מותר לרמב״ם
עשו? כן. כי לרמב״ם כל מה שאפשר לעשות מערב יום טוב, אל תעשה אותו מדרבנן. הכל אנחנו מדברים איסור מדרבנן. האם יש את האיסור מדרבנן הזה או לא? לכאורה שולחן ערוך פוסק כמו הרן. והראש, שזה שהקריטריון הוא רק אם זה מלאכה שנעשית לימים רבים. אם לא, אז לא. נכון, אבל הוא לא מסייג את זה, הרי הסייג של הרמב״ם היה צריך להיות סייג הרבה יותר גם בדברים שהם רגילים. הוא מביא רק את הקריטריונים של מלאכות שנעשות לימים רבים. נכון? זה בעצם, כי ככה הם מסבירים, הרן, שקצירה, פצירה, כל אלה, הם נעשות לימים רבים, אז אסרו אותם מדרבנה. הרמה, אבל, אם תשימו לב ברמה, הרמה כותב, ויש מחמירים, אפילו באוכל נפש עצמו, כל שאינו מפיג טעם כלל, אם עשה אומר רבי יום טוב. זאת אומרת, הרמה כן פוסק כמו הרמב״ם.
אף אחד לא פוסק את השיטות של הדאורייתא, של רש"י והרמב״ן, כן, אותו בכלל לא כתבתי, אבל זה לא פוסק כמו הרמב״ם. שזה בעצם נותן לנו חומרה, שבדבר שאפשר לעשות אותו מערב יום טוב, אז אסור לעשות אותו ביום טוב, אפילו שהוא מלאכת תוכן נפש. זה מה שיוצא לפי הרמה, שזה דבר שצריך לזכור אותו. זאת אומרת, אמנם הוא מוסיף סייג, ופה הוא קצת חורג מהרמב״ם, שהוא אומר שבשינוי אפשר לעשות את זה, אף על פי שאפשר לעשות אותו בערב יום טוב. כן, זה הסמג. מה זה? הרמב״ם לא מזכיר את זה, זה סמג מביא את זה במצוות לא תעשה העיני. הוא מביא ששינוי יכול להועיל גם בדברים שאפשר לעשות אותם בערב יום טוב. אז בעצם בסיכום של הדבר יוצא שהשולחן ערוך הוא מקל יותר מאשר הרמה. כן, כשולחן ערוך בעצם אומר, תלוי, אם זה מלאכה שנעשית לימים רבים, אז היא אסורה מדרבנן, אם לא, אז לא. ולכן כל מלאכת תוכן נפש, אני לא צריך לחשוב, רגע, אולי אפשר היה לעשות את זה בערב יום טוב ועדיף וזה, או שלא. אז לכן, ודאי שגם היום, אם נגיד מאכלים, יש לנו מקרר, אז בוא נאמר שכל המאכלים באמת לא מתקלקלים מהיום למחר. כן? מלא פעם בעבר, אז אם היית עושה בערב, ובוודאי פחות תרים מאשר שתעשה את זה באותו היום עצמו. האם היום אפשר להגיד שבגלל שיש מקרר או מקפיא, אז כבר אין את הדין הזה, ונגיד לאפות חלות, אני לא יכול לאפות ביום טוב, כי אני יכול...
אבל אם מקפיא זה יותר טוב.
מה זה?
גם אפות, גם אם מקפיא זה טוב.
נכון. אז נגיד, לא יודע, תבשיל, שאתה מקרר אותו ואחר כך מחמם אותו. אתה חושב שזה עדיין יהיה הבדל או לא? מה זה? כן, אז בעיקרון בזה אנחנו אומרים שמכיוון שבהגדרה זה דבר שהוא יותר טוב כשהוא נעשה ביומו, אף על פי שיש לנו מכשירי שימור לאוכל, זה עדיין לא מוגדר, גם לפי הרמה, זה לא מוגדר דבר שאפשר היה לעשותו בערב יום טוב בלי שהוא יארס בכלל. מה כן אפשר? אז אמרתי, זה בכל הדברים הקרים. לדוגמה, לעשות גלידה, לעשות גבינה, לעשות מה עוד היה לי דוגמה ששם יכול להיות ששם באמת זה דבר שהוא לא מתקלקל. אין פה עוד משהו כזה. תחינה. תחינה או ברירה, נגיד. זה מלאכות שהן פחות זה, אבל נגיד לטחון משהו באופן שלא תבלינים, כי תבלינים מפיג את הטעם, אבל נגיד, לא יודע, לטחון, כן. לטחון קמח טוב ממילא זה אסור, זה ברור. מה זה? או, אז אם לא עשו, אז גם הרמב״ם מתיר במקרה שהיית אנוס. או על ידי שינוי, זה מה שאמרנו. על ידי שינוי הרמב״ם לא מתיר, אבל הוא כותב את זה. או אם היית אנוס, זה גם כן מוגדר שאי אפשר היה לעשותו ברבי אותו. לא יכולת לעשות.
זה מלאכה לצורך אכילה ש...
מה זה?
אז מלאכה זה...
אז לדעת השולחן ערוך, אמרתי, לדעת הרמה יש גם את הסייג, שאם אפשר לעשות מערב יום טוב אז צריך להחמיר בזה, אלא אם כן אתה יכול לעשות שינוי, או אלא אם כן תעשה שינוי, או במקרה שהיית אנוס, אז זה גם כן יהיה מותר. אז בסדר, אז יוצא לנו למסקנה ככה, שמלאכות שהן נועדו לימים רבים אסורות באופן מוחלט, אין להם שום יותר, כן? מדרבנן כמובן. יש מלאכות שהן, זה תלוי איך עושים אותן, זה מלאכות כמו תוכן, בורר, אלה מלאכות שאם עושים אותם לצורך מסחרי אז הן בעייתיות, אבל אם עושים אותם ממש לעכשיו אז זה יהיה מותר, למרות שבמהותן הן יכולות להיות לימים רובים, אבל אם אני בוחר לעשות אותם באופן כזה אז זה בסדר, כי זה בעצם דבר שאי אפשר לעשות אותו מערב יום טוב. ויש מלאכות שממש יומיומיות, כן, אפייה, בישול והדברים האלה, שם נחלקו השולחן ערוך והרמה, שם השולחן ערוך מקל והרמה סובר שאם אפשר לעשות אותו מערב יום טוב אז עדיף היה לעשות אותו בערב יום טוב ולא ביום טוב עצמו. שוב אמרנו שבשינוי זה מותר. טוב.
יש פה ספרים שאוסרים כאילו פוסקים כמו הרב? אני יודע שאפשר לסתם ערב יום טוב נגיד?
לאסור?
כן. או שזה כמו גורף כאילו מותר לעשות כל דבר?
כפי שולחן ערוך לכאורה אין סייג כזה, אלא אם כן הדבר עצמו נעשה לימים רבים. יש אומרים שאם יעשה לימים רבים, אז שם הרמב״ם, כאילו השולחן ערוך גם כן יעשה, זה דבר שאפשר לעשות.
יש פה דבר?
כן. כן, אז הוא מדבר על שעור. שם, השעור הזה זה מה שאתה אומר.
שאתה אומר, זאת אומרת, שמשהו שממש נבדל, אז זה כן צריך לעשות.
נכון, כי שם גם אין הבדל, וגם או זה, או להגיד שזה דבר שנעשה להם מרובי. ואז בגלל שנעשה להם מרובי, שעור, ומחשבים אותו, בעצם זה יוצא שזה כקלט של השולחן. לא בגלל שצארט אומר לי טוב, אלא בגלל שהוא נגע לפריטריון הזה, לכן הוא נעשה. אבל זה עדיין אומר, זה דבר שיש לך
להרגע. למרות שכמובן שאלה דברים גם שהסיכם הוא זה שנעשה להם מרובי,
שמישהו עושה את זה, לא עושה את זה. בחינה זה משהו שאתה עושה אותו להקסנאום. זה לא בשביל להגיד שזה.
איתן, בזהירות.
דברים...